עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1-2. כן. כן, מה, לאן זה הולך היום הזה? לאן, איפה, מה, איפה למקם אותו? מה קורה?
קודם שאני אלחץ על הכפתור, אחר כך אני אדבר. אני אדויה לך בהמשך, זה עוד לא סגור.
הבנתי. אוקיי, מה, לפצוח? תראה, יש איראן, כן, אני מבין שחזרו האיומים. חזרנו לאיומים.
איזה איומים?
איומים, אנחנו נתקוף, מרים... מרים F-35, מטוס תדלוק בתדלק F-35, וכל מיני דברים כאלה, וצהל מתאמן וכל זה. תשמע, אני גם יכול לצלם את עצמי מתדלק את האוטו בתחנת דלק, ולהגיד שזה חלק מההיערכות של לתקיפת איראן. אני מבקש, if you want to shoot you don't talk, כאילו, מה קורה? אמרתם במשמרת של נתניהו הם התקדמו, במשמרת שלכם שנה כבר הם כבר על סעי, הם כבר אוטוטו עם פצצה. אז מה אתם רוצים? דברו, לאן זה הולך? מי נגד מי? מה קורה? ביבי, ביבי. עכשיו אין ביבי, אתם שם. אז מה קורה? לאן זה הולך? תגידו לי, מבטלים לי תרגיל באום אל פחם, כי זה לא מוצא חן בעיני הערבים. עוד מעט תפסיקו לטוס מעל לבנון, כי זה מתייג את הלבנונים? מה קורה פה? תסביר לי. לאן המדינה הזאת מתקדמת? מי אחראי? מי מקבל פה החלטות? מי נותן את ההוראה? מה... איפה אנחנו?
אני מת עליך, תאמין לי. נשבע לך, לא יודע, אם לא היית, הייתי צריך להמציא לי אחד כזה. אתה מכניס צבע, אור, וגם קצת גיחוך לחיי, וזה פשוט, אני רואה את החיוך שלך בנאום, בא לי, תאמין לי, מזל שאנחנו לא משדרים ביחד, הייתי מחבק אותך עכשיו.
באמת לא מזל, שאתה... אם ככה אתה אומר, באמת מזל.
לא בקטע שאתה לפעמים מנסה לרדת עליי, אתה צריך חיבוק, בקטע אמיתי, בקטע של בדיז.
כן.
אבל למה אני גם אמרתי גיחוך? כי אתה, שתגיד, if you want to shoot, shoot, don't talk, כשאנחנו יודעים את מי אתה מייצג בשידור הזה, כן, אני לא אגיד את שמו, כי אני לא נוהג להגיד את שמו.
אתה לא נוהג לדבר עליו בכלל.
לא, בדיוק. כמו וולדמורט, ההוא שאסור להגיד את שמו. כן. בן אדם שנאם שנים. מה זה נאם? איים, פוסטרים, ציורים, קווים אדומים. אני לא רוצה להיכנס לבזבז זמן, יותר מדי זמן. איראן הייתה ותהיה, זה לא דבר חדש. אגב, גם מה שגנץ אמר אתמול לא דבר חדש. האיראנים נמצאים ליד ה-SK-1 כבר הרבה מאוד זמן. SK-1 זה sufficient quantity לפצצה אחת. הם עוד לא שם, מכיוון שיש להם עוד שני מסלולים שהם צריכים להשלים, והם מאוד מאוד מסובכים, וזה לעשות, לצמצם את כל הכבודה הזאת לכדור כדורסל, שזה פצצה, להלמיס אותו על טיל שידע לקחת אותו ולפוצץ אותו בגובה הנכון, בניפוץ, בתהליך שרשור ניפוץ כזה, שפצצת פצצת גרעין זה שנתיים כל הדבר הזה, אז לכן א' לא צריך להתבהל, שתיים, האיראנים לא היו נמצאים איפה שהם נמצאים היום. אלמלא גרון שאני לא נוהג לנקוב בשמו שכנע את טראמפ לצאת מסכם הגרעין בלי שתהיה אלטרנטיבה או תוכנית פלן בי מה שנקרא או התקפה על איראן או משהו, ומתוך הנחה שגם טראמפ יישאר שם לנצח, ואמרו לו, גם באמן הזהירו אותו, אמרתי את זה אלף פעמים. ושלוש, אני שמח מאוד, מרכבות אש, תרגיל חשוב, צהל מתרגל בפגלוי, כאילו, לא בהסתר. אני מניח שבקרוב נשמע על 100+ מטוסים, מטסים מערבה, במתווה ובטווח זמנים של תקיפה אפשרית באיראן. אני יודע שאנחנו משקיעים עשרות מיליארדים, לא מיליארדים, עשרות מיליארדים, בלנסות למלא את המחסנים שהתרוקנו בזמנו של ההוא, השני נקרא לו, או הראשון, וכמובן בניית ושדרוג ותחכום ואופציה צבאית מחוץ לקופסה, כי האיראנים כבר נמצאים מזמן במרחב החסינות. שאלות נוספות.
תראה, ראיית הזהב. ראיית הזהב.
אה, וואלה, בוא נה, אתה קורקטי היום, אני איתך, זרום.
לא, כאילו מה, בוא, נתת לי הרצאה עכשיו, נרדמתי, עזוב אותך, נרדמתי, כאילו, אם היית פה, הייתי מחבק אותך, אתה מבין? כאילו...
למה? אבל חיבוק, אבל חיבוק... יש לך כל כך הרבה.
לא, אבל אני אגיד לך מה, החיבוק שאני הייתי נותן לך, זה כמו החיבוק שחצרוני נתן להוא, אתה מבין? עם הפתמה וכל הדבר הזה, זה חיבוק כאילו שהייתי רוצה לחבק אותך. קובי סוויסה, הנה, שר לימד אותי. קובי סוויסה.
לא מעוניין, עד כאן כמו שאומרים.
זה אחד האירועים.
יאללה, דבר על ראיית הזהב.
הקובי סוויסה הזה צריך להדליק מסועה לדעתי, תדע לך. על ההקרבה והחום, ובאמת שהוא היה שם ברגע הנכון. אתה יודע, לפעמים לכל אדם יש שעה, זו הייתה השעה שלו.
אבל לא, אני מוכן להתווכח איתך על זה, כי הוא נקלע לשם. הוא לא חרף את נפשו והלך עם אג'נדה, אני מחבק בחיי.
אבל הוא נקלע לתוך אירוע. הוא נקלע לתוך אירוע.
זה לא ברח.
ותפקד באירוע הזה למופת.
זה איתור המופת מקסימום, זה לא מסוע. אם כי באמת, מה היית עושה? עכשיו תגיד לי, אתה יושב במקרה ליד חצרוני ופתאום מתנפל עליך, מרכין את ראשו, אתה היית מלטף לו את השיער?
האמת מחבק אותו.
הבנתי.
אפילו שזה חצרוני. אבל תשמע, הוא חטף שם את הכיסא הזה בום במעל העין.
אבל אתה יודע מה שמדהים באיש, זה שתוך כדי שהוא כבר מדמם וסובל וזה, הוא ממשיך את כל האג'נדה.
אתם בבונים, אתם זה מהקופים, יצאתם מהמערות.
זה מזכיר קצת את הסצנה של הביר השחור במונטי פייתון, אתה מכיר את זה? שמורידים לו, בהתחלה הוא מאבד יד וממשיך לצרוח שתכף יש השיער, ואז בסוף הוא בלי ידיים ובלי רגליים והוא עוד צובח.
כן, כן, כן.
ומאיים.
וואלה, מונטי פייתון כמה שנים.
תתקדם, נו, צריך לשחרר להספיק, ראיית הזהב.
ראיית הזהב, ראיית הזהב. בוא נתחיל... ברשותך כמובן, לא שאני רוצה לפגוע, אבל...
מה, נתחיל ונסיים. בוא נעשה את כל הנושאים קצר היום.
כן, בדיוק. נתקתק את זה כמו שאומרים.
אתה נותן, אני עונה הלאה, סע.
בוא.
לא יודע מאיפה הבאתי את המרץ הזה, בקושי קמתי היום.
איפה זה? נו, הרגע, זה לא פה, מתקשר. כן... תמתינו לי שנייה אחת, בסדר חבר'ה? לא לצאת מהמכוניות, לא לצאת מהמכוניות, הנה. כותב אחד בשם שלום, בתאריך ה-25 בינואר, 19. בן כספית, אולי כבר תפרסם את האמת בתיק 4000 על פי המסמכים והכתבות שהתפרסמו ולא נחקרו. אני מאמין שאתה קראת והבנת שלנתניהו לא היה שם שום דבר וחצי דבר לשוחד או דומה לזה. אני מאמין שגם חבריך העיתונאים יודעים, אבל זה נתניהו. איך נעזור? האמת לא חשובה לך? סימן שאלה. ואתה כותב לו שלום. אני מכיר את תיק 4000 מבפנים ומבחוץ. המציאות הפוכה ממה שכתבת. תיק שוחד חמור מעין כמוהו, נעול ונצור. תגובתך בן כספית.
אני לא חושב שיש מה להוסיף. אני עומד מאחורי כל מילה. אני רוצה, אם כבר אתה מתעקש, אני אחדד. יש, קודם כל, איפה, התכתבתי איתו, מה זה, בטוויטר? מאיפה הקראת?
בטוויטר.
מישהו כותב לי ראיית הזהב בעין, שזה גדול. באיזה תאריך? יש לך?
אמרתי.
אז פספסתי, מודה.
נדמה לי חמישי 19, אם אני לא זוכר.
אוקיי, מעולה. לדעתי אפילו לפני הגשת כתב האישום, או סמוך אליו. כשאני אומר תיק שוחד נעול ונצור, אני אומר שאני מתכוון שאם אני הייתי פרקליט המדינה / יועץ המשפטי לממשלה / כל ה-30, 22 פרקליטים שתמכו בזה, הייתי מגיש תיק שוחד. אני לא אומר שאני יודע מה יהיה פסק הדין או גזר הדין, כי אני לא. ואף פעם, אף אחד לא יודע, אלא אם כן באמת יש דברים. בתיק הזה, בניגוד למה שינון אמר הבוקר וכתב בציוץ שלו, אין ראיית זהב. יש מאגר ענק של ראיות. עכשיו אני מכיר תיק 4000, אם אתה שואלת אותי אישית, ידע אישי, מה שאמרנו בזמנו, סטודנט ידע אישי 50 שקל, בוודאות של 100%, מוכן לשים את חיי וחיי קרוביי. אם היה אפשר, אתה יודע, באיזושהי שכינה אלוהית לקבוע,
אלוקית,
שהיו כן. פה, אלוקית, שהיו פה יחסי תן כך בין אלוביץ' לנתניהו, וזה מהראיות בתיק וממה שאני יודע. אפילו כולל הסיפור שאני תמיד אוהב להזכיר עם זה שריקלין ומגל ניברו בתיק 4000 לפני שידענו שיש כזה מספר בכלל. ולכן אני בכלל, אני לא חוזר בי בכלל, מה, אתם באמת חושבים? אולי למשפט הפלילי זה טוב, ואולי הסנגורים יצליחו להרים...
אבל זה לא משנה, בן, אתה נואם כל פעם את אותו נאום, זה לא רלוונטי, לא הציוצים שלי, ולא הציוצים של ריקלין, ולא מה שאתה חושב, ומה שנראה לך, ומה שאתה בטוח, ומה שאתה נשבע בנקיטת חפץ, וכאילו, זה לא משנה, זה אין לזה שום רלוונטיות, יש משפט, ובסוף אתם מדברים על ראיית זהב, כן? ברמה ש... בואו ניתן לך עוד איזה ציטוט בשביל, בשביל הסבבה שלנו, שיהיה לנו ככה לבוקר. אז גליקמן ציית איזה משהו בזמנו, ואז חשפנו היום במעדורה, לידי הפרקליטות הגיעו בשבועות האחרונים רישומים פנימיים של עד המדינה פילבר, בזמן אמת, וכו וכו, ואז לא משנה, על הגילו ראיית זהב, דרוקר כותב על זה, זו הידיעה הכי חשובה של היום, פגישת ההנחיה הזאת קריטית לתיק 4000, ואם היא מקבלת חיזוק חיצוני בדמות מסמכים בזמן אמת, מצבה של ההגנה אמורה עוד יותר, כן? וברוכי עוד כותב, יש פה ראיית זהב וכאלה. עכשיו, אנחנו לפני כמה ימים דיברנו פה עם עורך דין גיא בכר, גיא כשמו, נכון הפרטי? לא. עמית, סליחה. עמית בכר, ואתה אמרת את הדברים הבאים, גם הוא אמר וגם אתה אמרת, תקשיב לקטע ששלפתי מהארכיון, תשים לב.
ממש, אתה הלכת לשלוף.
כן.
כן. ישבו השופטים, יקראו את כל מה שפילבר אמר באינספור, תחת שבועה, בחקירות, באימותים, בריאנונים, בחקירה הראשית לפני דקה ואתמול. ואז הם יראו את אותו מסמך שהוא הדבר מה הנוסף, שאני מסביר למי שעוד לא יודע, פילבר כותב בזמן אמת לעצמו מסמך, עם נקודות מהפגישה הזו. ואז איך הם מקבלים את ההחלטה, יכול להיות שבעצם הם הגיעו למסקנה,
שהפגישה הזו הייתה... אבל זה אחרי פגישה עם ז'אולוביץ'.
זה לא משנה, עוד פעם.
מה לא משנה? הוא סיכם עם אלוביץ' דברים לפני הפגישה.
זה לא משנה, הרי השוחד...
טוב, אז אתה פשוט בור, אתה לא מבין.
בסדר, אני מכוער ואני בור.
אתה לא קראת את כתב האישום.
ובניגוד לך, אני גם למדתי משפטים.
איזה שטויות אתה מדבר? יפה, זה היה כאילו, להזכר כמה נעים לנו פה לפעמים לדבר.
אבל אם אני יכול לענות לזה גם מתישהו, תסמן.
בבקשה.
אני הכי אוהב את הקוהרנטיות שלך. מקודם אמרת, if you want to shoot, don't talk, כשאתה מייצג את זה ש- never shot. רק, only spoke and talk and lectured. אתה אחר כך שאלת אותי והקראת לי התכתבות, שבה בן אדם מפציר בי, בן כספית, עזוב רגע את השטויות. מה אתה חושב? מה אתה יודע? על סמך כל מה שאתה יודע. כשאני עונה, על סמך מה שאני יודע, מה אתה עונה? מה, זה לא רלוונטי, כתב האישום. אז תחליט מה אתה שואל אותי. אני עניתי לשאלה הקודמת, על סמך כל מה שאני יודע מהמעקב אחרי נתניהו 30 שנה, ומכל מה שהוא עשה בשוק התקשורת בשנים האחרונות. ולא, לאו דווקא רק על כתב האישום. שאלת אותי שאלה והפנית אותי, עשית לי הפניה אישית, והקראת לי דברים שכתבתי ב-2019. אז קודם כל, אני עומד מאחורי כל דבר. אני יודע בוודאות שבה, אני גם יודע שהשמש זורחת בבוקר במערב, סליחה, במזרח ושוקעת במערב, שזה היו יחסי תן כך שוחד פאר אקסלנס בין נתניהו לבין אלוביץ', ואני אוסיף ואומר גם בין נתניהו לבין מילצ'ן, ואני אוסיף ואומר גם בין נתניהו לבין פאקר, ואני אוסיף ואומר בין רבים אחרים נוספים שלא היה להם את האומץ או את הטיפשות לדבר במשטרה. עכשיו לעצם העניין של הפתק. עוד דבר שאמרת, דקה אחרי שאמרתי שאין בתיק ראיית זהב, אתה אומר שיש בו ראיית זהב. ובכן, לכל אלה שהעובדות המשפטיות מעניינות אותן, אין בתיק הזה ראיית זהב. השופטים ישמעו, שמעו חלק, ישמעו את הכל. ואני עדיין חושב, הפתק הזה בז'רגון המקצועי הוא דבר מה נוסף, הוא לא ראיית זהב. הדבר החשוב זה העדות של פילבר, והפתק בא לחזק אותה. אני נותן לכם עכשיו באמת 45 שניות משפטיות. בדרך כלל עד מדינה לא מספיק להרשעה, ולכן צריך להביא דבר מה נוסף, עוד איזה רמז או ליד או ראייה שמחזקת אותו. הסתייגות, בעבירת השוחד עד מדינה מספיק להרשעה. זאת אומרת, הפתק הזה מגניב ומחזק, אבל הוא לא תנאי. ועכשיו, השאלה היא בסוף, אם אנחנו נצמצם את זה, זה למי יאמינו השופטים? לפילבר של... ינון, זה לא יכול להיות שאתה תשמיע לי פה מלא הקלטות ועניינים, ואני לא יכול לענות לזה, כן?
מה אתה רוצה? מה עשיתי?
אתה יודע מה עשית, נשמה שלי, לא חשוב, בוא, תתעלם, מוחק, הוא נקש קצת על המיקרופון, כן? אבל זה, הוא עשה את זה בכן, הוא עשה את זה בכן.
אתה נועם.
אני נועם, ואתה נעמת לפני זה, וגם השמעת הקלטות, ועוד שלי, ושלך גם. ולכן, השופטים יצטרכו להחליט לאיזה פילבר הם מאמינים, לזה שבעשרות עדויות, רענונים, אימותים וחקירה ראשית, אמר שכל מה שאומר המשטרה היה נכון, או לזה שעכשיו מתחיל להגיד, אולי הפתק נכתב לפני ולא אחרי. אני לא יודע למי הם יאמינו, אני כן יודע שכבר הם הרשיעו על סמך עדי מדינה נוכלים, כמו דכנר, נוכלים בהגדרה, ולכן אני לא רוקד, ואני לא שמח, ואני לא קובע, ולא, התיק לא מת, ולא קרס, רק השופטים יקבעו את זה, זה כל מה שאני אומר.
אוקיי,
אגב,
אוקיי.
אתה, סליחה?
כן.
אתה ניסית בכל הכוח, אתמול או שלשום, אתה איזה להוציא שסאסי גז, שהוא דעתו על התיק לא טובה כדעתי, יגיד לך שהוא קרס, והוא סרב להגיד את זה אתמול.
לא, הוא אמר את זה אצל ניסי משה לפני איזה...
אני לא, אנחנו, לא. אז יכול להיות, יכול להיות שהוא חשב אחר כך, והוא הבין, הוא סנגור מנוסה, והוא הבין.
אז זהו, מה זה חנו בן, עדיין, נו, דיברתם על, על הפגישה הזאת, שהייתה פגישת הנחיה, התברר שלא יכולה להיות פגישה לפני שהוא נפגש עם אלוביץ' ואלי קמיר, כלומר, כל התזה שנתניהו הנחה אותו לפני הפגישה, שסוכמו הדברים, קרסה. אחרי זה אמרתם שיש הוכחה, יש ראיית זהב, ויש ראייה שאת הפתקה...
אמרנו שנתקתק, אני עכשיו לא, אחזור, אני אגיד לך עכשיו,
עכשיו כל התשובות. עכשיו אתה אומר ראייה שמחזקת, אז מתברר שהיא מחלישה, זה ראייה שמחלישה, כי בתוך הפתקה הזאת מתברר מהדברים שעורך דין בן צור הוכיח אתמול, שכתוב שם דנה, ודנה זה יועצת שהתמנתה שלושה שבועות אחרי, וכתוב שם דברים של אלוביץ' שלא יכול להיות שנתניהו אמר לו את זה בפגישה, אין מצב שזה היה, שזה נכתב בהנחיות של נתניהו, אין, זה ראייה מחלישה, זה ראייה שעוזרת להגנה, זה לא ראייה שעוזרת, זה הכל הפוך, זה בדיוק מה שאני אומר, הכל מתהפך, ואמרתם התנועת יד, הכל נשען בהתחלה על התנועת יד, אז גם התנועת יד הזאת התהפכה, וכאילו הוא אמר לא, בעצם הבנתי שהוא אמר לי, עזוב אותך, הכל הפוך, הכל קורס, הכל מה שהתיק הזה נשען עליו, הכל קרס, עכשיו אתם נאחזים, נאחזים בקרנות המזבח, קרנות או קרנות? קרנות, נכון? נאחזים. ולא מברפים, וכן, ואני, אבל אני בטוח, וריקלין צייץ, וינון אמר, ואני מרגיש, ואני, ואני, ואיך אמר לי, עמית בכר, כן, אני בטוח שזה היה לפני, נפגשו לפני, זה לא רלוונטי. יש משפט, אז כמה פעמים אפשר לתקן כתב אישום? מתקנים פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכאילו, מתי תתקנו את כתב האישום? זה תיק דגל, בן, זה תיק דגל שמפילים ראש ממשלה. זה תיק דגל שמגישים על שוחד נגד ראש ממשלה מכהן, אני שואל אותך ברצינות, תענה באופן אמיתי, זה לא הגיוני, יש פה או פשע, או שרלטנות אינסופית, כי עבדו על זה עשרות פרקליטים ועשרות חוקרים, במקרה הטוב אני אומר לך, אם לא מאות אנשים, זה דבר שהוא לא יאמן. הרי ראש ממשלה נפל, מכהן נפל על הדבר הזה, בגלל הסעיף של השוחד, בגלל שאמרתם שלא לגיטימי שראש ממשלה עם שוחד יכהן, בגלל שמפלגות החרימו אותו, ראשי מפלגות החרימו אותו בגלל זה, בגלל
שתלחץ
על המיקרופון מדי פעם, בגלל, אתה מבין? יש את הפרסומת הזאת שהוא אומר לו תלחץ על הראש, הוא אומר, אני אוהב פה ראש קטן, אומר לו תלחץ על הראש, אתה מכיר את זה שהוא לוחץ לו על הראש? זה מצחיק, אהבתי את זה.
תשמע, עוד פעם אתה עם אתם, עם אתם ואתם ואתם, מי שהגיש כתב האישום נגד בנימין נתניהו זו מדינת ישראל, אותה מדינה שהוא מנסה לעלות באש עכשיו, אותה מדינה שהוא מקעקע את כל המוסדות שלה, אחד אחד, במסע פייק ושיימינג בלתי נתפס, שאני רציתי לדבר עליו היום, כי אחרי השקר של הרעיון שהוליד טען נתן, ואתה אמרת את זה פה, ונתניהו ריטואט רעיון שלא היה, עכשיו הם מפיצים שקר על עבודות בבית של לפיד, וזה כל יום ככה, הם יודעים שזה שקר וממשיכים, אבל אני חוזר איתך ל-4,000, גם ברגעים אלה וגם אתמול, ממשיך שלמה פילבר להתעקש שהייתה פגישת הנחיה. שום דבר לא קרס, ושום דבר לא נפל, וגם הפתק לא קרס ולא נפל. השופטים יצטרכו להחליט למי להאמין. אני מזכיר לך שרק תיק 1000 לבד יותר חמור מכל הטלנסקי, שבאמת הביא להפסקת כהונתו של אולמרט, כי בניגוד למה שאתה אומר, נתניהו הפסיק לחיין בגלל בחירות, ואת מספר המנדטים הכי גדול בהיסטוריה שלו הוא קיבל אחרי הגשת כתב האישום. זו עובדה, לא ספקולציה, ולכן אף אחד לא הפיל אותו. מי שהפיל אותו זה הוא עצמו, בשרשרת אינסופית של מעשים מטורללים לגמרי שהוא עשה בשנתיים האחרונות, שהשיא שלהם היה להשאיר מדינה בלי תקציב ולהקוץ את זה שרימה את המצביעים שלו כדי להציל את המדינה, והציבור גבה ממנו מחיר על זה, ומאות אלפי ליכודניקים לא הצביעו בשבילו בפעם האחרונה, אלא או לא באו או הצביעו לגדעון סער או לנפתלי בנט או השד יודע למי, לכן הוא נפל. הניסיונות להפוך את להביא את התזה המופרעת שאביחי מנדלבליט, שגם ברגע זה חושב שנתניהו היה רוב הזמן ראש ממשלה טוב.
איך אתה יודע מה הוא חושב עכשיו?
לא יודע, לא דיברתי איתו. אני יודע שזה מה שהוא חושב. לא דיברתי איתו... אני דיברתי עם אביחי
מנדלבליט. איפה הוא נעלם באמת?
אני דיברתי עם אביחי מנדלבליט במהלך כהונתו פעמיים. בשיחות רקע רשמיות.
זה פעמיים יותר ממני.
בסדר, נו, אז חבל שלא, הייתי מסדר לך. לא, אני, הרי מה קטע, אני אביחי מנדלבליט... לא דיבר איתי שנים, כי אני הסתערתי עליו כשהוא סיים את כהונתו של אלוף יפתח רונטל בצהל בגלל סחירות של דירה. אני עשיתי שם ג'יאד מאוד אופייני לי, בלי שהכרתי אגב, לא את זה ולא את זה.
ואת העובדות.
לא, את העובדות הכרתי. אני, אותי, אותי כל מי שמכיר יודע ש...
אני מסמן לך מדי פעם, אני עכשיו לא אומר שום דבר, אני רק מסמן.
אפשר להפעיל אותי, אפשר להפעיל אותי עם עובדות ועם צדק.
אוקיי.
אם אני מאמין שיש לי צדק, אני אסתער גם על החבר הכי טוב שלי.
אני רוצה רק לסיום משהו אחר להגיד לך.
ובסוף אני הרי גם לא, אתה אין תביעה בתיק 4,000, אגב...
אני הרעיית זהב.
אתה רעיית הזהב, לדעתי אתה גאיית הזהב, לדעתי אתה עד מפתח. אני אבקש רשות לשדר באותו בוקר מהאולם.
אני רוצה רק להגיד משהו אחר, דפני ליאל צייצה אתמול, נתניהו בחלק הסגור של סיעת הליכוד, או שזה השלשום, מבקש להימנע מהתקפות אישיות נגד גדעון סער. ואז ציטוט, אנחנו תוקפים ונתקוף את הממשלה הזאת בעוצמה אדירה, כמי שנפגע מהתקפות עליי ועל בני משפחתי, אני מבקש לא לעסוק בנושאים אישיים ובבני משפחה, גם בנוגע לשרים וגם לחברי כנסת. ממשיך להסיט, ממשיך לפלג, ממשיך לשסע, ממשיך לשסה, ממשיך לפטל, ממשיך לחצ'ט, ממשיך לצ'טט, ממשיך לפלל, ממשיך לפטט.
הפטט היה במקום, כי זה באמת, באמת פטט. היא הבן אדם שאני, אתה מאלץ אותי להגיד את זה שוב. לא קם וספק אם אי פעם יקום מסית ברמה שלו. יש לו צבא שלם שעובד ושר למרותו. מעניין אם הוא אמר את הדברים האלה גם לבן שלו. הבן אדם שדרש מוואלה לטנף את אביו של בנט, הבן אדם שדרש מוואלה לטנף את אשתו של בנט, הבן אדם שאנשיו מטנפים משפחות שקולות במגפונים.
הזכרת לי, אוקיי.
כן, אבל אתה יודע מה, אני גם לא רוצה להמשיך לענות על זה. עכשיו הוא פתאום אומר לא לפגוע. יש אחד שרודף את גדעון סער, אני לא רוצה להזכיר אפילו את שמו, כבר שנים עם מאשמות מטורפות.
לא, אני חושב שהוא אמר את זה עכשיו על איזה ציוץ של הבת של גדעון סער. ראית מה היא צייצה?
לא, ראיתי, לא מעניין אותי. עכשיו פתאום אותו אחד העלה אתמול שרשור שכולו פייק, שיש מסע ומתן בין גדעון סער לליכוד, והוא תכף חוזר. הליכוד אפילו הכחיש את זה.
אב שכול לנתניהו, אתה פחדן, אדם של הבן שלי על הידיים שלך.
מי זה ומתי זה?
בעקבות דחיית ראש הממשלה את בקשת המשפחות השכולות להקים ועדת חקירה ממלכתית לבצע את צוק איתן, הורים שכולים אמרו למעריב, נמשיך לפנות אליו עד שיגיב, נועם אמיר, לא יודע מי זה אב השכול, אילן ארז, אילן ארז, עם תמונת בנו סגי זכרו לברכה.
אני לא חושב שצריך להשאיר.
טוב, בוא נשאיר לו הזמן, בוא נשאיר לו הזמן.
אבל אני רוצה, אני, תמיד מה קרה? הכנתי פה דברים.
לא, עזוב, השעה הבאה תחיים את הסגית, אתה, לא, באמת לא דיברת. לא, לא נתתי לך לדבר.
לא, עניתי לשאלות ההטרלות שלך. מה, בן אדם עבד בלילה, הכין דברים.
טוב, שעה הבאה, יאללה. כותרת וואלה, ראש הממשלה בנט הגיע לניחום אבלים בבית משפחת לוחמי הימ"מ נועם רז, זכרו לברכה, ביישוב קידה. כבר יוצאים משם דברים קשים. נדבר עליהם גם בשעה הבאה, נראה לי, או עם יועז. ו-14 חשודים נעצרו ביהודה ושומרון בלילה בכפרים אל חדר, תל, דיר איסטיה, זבובה ואל ימון. תודה. שלום לשר התקשורת יועז הנדל. יועז?
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
מצוין, תודה.
מה, אתם לא מצליחים להעביר חוקים בלי האופוזיציה, אה?
קשה להעביר חוקים בכנסת כזאת, אבל יש חוקים שאמורים לעבור מעליהם. אתה יודע, תמיד, לאורך כל השנים, אופוזיציה וקואליציה ידעו לשתף פעולה על חוקים שחיוניים לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לאינטרסים של מדינת ישראל. תזכר הסכמי אברהם, איך כל הכנסת הצביעה למעט הרשימה המשותפת, או חוקי קורונה, או בכל פעם הערכה של תקנות חירום. כך נהוג היה כל השנים. עד הכנסת הנוכחית,
לצערי. אגב, עברו ביום שנים לא מעט חוקים, דווקא הצלחתם יפה, אבל תגיד...
עם המשותפת.
לא, ממש לא, ממש לא. החוקים שעברו בשמונה ותשעה הפרש, אלה לא באו ואלה לא באו, אבל לא, אבל בוא נתמקד רגע בממדים ללימודים. איך אתה, מה אתה אומר על זה? הליכוד אומרים, אנחנו נעביר את זה, אבל אם תשלמו להם את 100% של המלגה.
זה קשקוש, זה הרי לא באמת אמיתי, שמעתם את הקלטות מתוך הישיבה של הליכוד, יש פה החלטה מודעת לשתף פעולה עם המשותפת על חוקים שהם לאומיים, שהם ציוניים והם חשובים למדינת ישראל. ראינו את זה עם חוק האזרחות שנפל וזה נגד האינטרס של מדינת ישראל. ראינו את זה עכשיו עם מדים במדים, עם תשלום לחיילים שמשוחררים מלגת לימודים. אנחנו רואים את זה כל פעם ואני מציע לחבריי בליכוד ויש לי שם חברים שאני יודע שהם חשים לא בנוח עם מה שמתרחש. לעשות מרחב שעליו אנחנו יודעים להסכים. מרחב של חוקים שהם קונצנזואליים, שהם טובים למדינת ישראל. הרי בסוף מגיעים לפוליטיקה כדי לעזור למדינת ישראל, לא רק כדי לחזור לשלטון.
כן, אבל אני אגיד לך מה אתה אומר פה שני דברים. קודם כל, לגבי השיתוף פעולה של קואליציה ואופוזיציה, שרק בממשלה הזאת זה השתנה, כי רק בממשלה הזאת יש קואליציה שהיא אנטי-ציונית. יש קואליציה שלא מצליחה להעביר את החוקים האלה. לפני זה לא הייתה בעיה. כאן יש עניין עקרוני. ברור שזה קשה לליכוד, וברור, גם לי זה קשה, ולאנשים בליכוד זה קשה לא לתמוך בהצעת חוק כזאת. אבל יש פה עניין עקרוני, והעניין העקרוני הוא... שנייה, אני רק אסיים. העניין העקרוני הוא לקבע ולהראות שהבא, כן, שיעשה מעשה כזה של נוכלות פוליטית, ויקים קואליציה עם מפלגות אנטי-ציוניות, לא יוכל להעביר חוקים. זה לא שהוא יגיד, כן, אני אעשה את זה ואני אהיה ראש ממשלה, אבל את החוקים החשובים, אני אסמוך על האחריות של הליכוד שיעבירו לי.
הוא לא, אין לו כוונת אתך לענות.
כן, הבנתי, אני פה רק ניצב. אני לא מקובל עליי שאתה מדבר על קואליציה אנטי-ציונית. אנטי-ציונית בעיניי זה מעשים, זה לא מילים, זה לא קשקשת. אנטי-ציונות זה לשחרר את יחד סינואר, לשחרר 1,000 מחבלים. אנטי-ציונות זה לשחרר שטח, להחזיר שטחים שאחרי זה יש עליהם מפקר. אנטי-ציונות זה במשך שנים מאבד את הנגב והגליל. זה אנטי-ציונות, במשך שנים להעלים עין. זה אנטי-ציונות. אנטי-ציונות זה לא לפרוס אינטרנט ליישובים ביהודה ושומרון, בנגב, בגליל, כי אתה עושה איזה קומבינה שמתאימה לך עם זה תקשורת. זה אנטי-ציונות. אל תספר לי מה זה אנטי-ציונות ואיך זה נראה. אתה רוצה להגיד לי האם זה נכון או לא נכון לשבת עם רם? שדיון מעניין, אני זוכר אותך תומך בישיבה עם רם. אתה יודע מה? אתה הכשרת את הישיבה עם רם אז, ועכשיו מה שנתניה רוצה זה לנסות להכשיר את הישיבה עם המשותפת, כי הוא בעצם משתף איתם פעולה על חוקים ציונים. אי אפשר להגיד שלתת לחיילים מלגות, חיילים משוחררים מלגות, זה לא מעשה ציוני. אי אפשר פשוט... אי אפשר להוות את המציאות.
אז איך אתם לא מצליחים להעביר את זה, אם זה כזה ציוני? איך הקואליציה שלך, איך הקואליציה, הרי האם הייתה היום הצבעה על הקמת מדינת ישראל, הייתם מצליחים להעביר אותה בקואליציה?
אתה יודע מה, אתה יודע, שאלה טובה, האם הליכוד היה מצביע נגד הקמת מדינת ישראל היום? כי הוא רוצה לעשות את זה קומבינה.
אבל אתה הקמת ממשלה עם האחים המוסלמים.
ינון, אתה זה שתמכת בהקמת הממשלה עם האחים המוסלמים, כשזה היה נתניהו. אז עכשיו אתה מתנגד
לזה. אני לא ישבתי. בית נתניהו לא ישב, גימל אין את הקואליציה הזאת.
הוא לא ישב.
נתניהו עשרות שנים בפוליטיקה ולא ישב איתם יום אחד.
לא, ממש לא.
אותך אני זוכר מפיל אפשרות של קואליציה בגלל שאמרת שלא תשב עם הערבים. ובסוף אתה ישבת גם עם התנועה האסלאמית, וגם עכשיו אתה נסמך על המשותפת.
ינון, אני לא
רוצה
שנסמך על המשותפת. אם תשים לב, כל ההצבעות, ההצלחות של המשותפת, ההצלחות שהם עשו עם הליכוד בשיתוף פעולה. בוא תגיד פחות האמת. הרי תסתכל על כל ההישגים של המשותפת בכנסת הנוכחית, זה שיתוף פעולה עם גוש הליכוד, נתניהו, והחרדים והחרדלים. זה אתם עשיתם. אל תספר לי על שיתוף פעולה עם המשותפת. תהיה לפחות אמיתי. אני רואה את זה מאחורי הקלעים, אני רואה את שיתופי הפעולה האלה. אני יושב בפרסה ואתה מכיר את האזור הזה עם תאב. אני רואה שסוגרים שם את כל העסקאות נגד חוקים שטובים למדינת ישראל. אתה יודע מה, עכשיו החרדים והמשותפת והליכוד עוצרים חוק להנמיך, לצמצם בירוקרטיה ולצמצם רגולציה במשרד שלי. למה? למה זה טוב? איך זה קשור בכלל לפוליטיקה? לצמצם
תגיד,
רגולציה...
תגיד, אתה משווה בין שיתוף פעולה...
רגע, שנייה, אני גם רוצה, אני סליחה...
רגע, שנייה, גם בין פה. רגע, יש פה מישהו, כן.
מניסיון, גם אם תסביר לו ותגיד לו ותראה לו כל הפעמים, בכנסת הזו שהם התחבקו עם המשותפת, וגם אם תזכיר לו שנתניהו הצביע עם המשותפת נגד העלמת שטחים בירושלים על ידי ממשלת רבין ב-95, וכשליברמן אמר לו, אבל זה ירושלים, אמר לו, אני רוצה להפיל אותם, וגם אם תראה לו שהוא פיזר את הכנסת האחרונה, והעביר מבקר עם המשותפת, הוא לא, הוא ימשיך. אז בוא נעזוב את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
לא, אני אגיד לך, אני לא רוצה לעזוב את זה, כי אני בינתיים הוכחתי במבחן התוצאה שבעיניי המשותפת, הם לא לגיטימיים כי הם לא מכירים מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
להישען עליהם בתקציב זה לגיטימי בעיניך?
אינון.
להישען עליהם בתקציב, על המשותפת.
אני אומר לך, אני היחיד שהוכח את זה. אני לא עושה שיתופי פעולה עם המשותפת, אבל אני אומר לך, מה אתה עושה? אתה מכשיר את המשותפת.
די, נו, באמת, יועז. אתה אמרת שאתה מעדיף את רם על בן גביר, אתה אמרת.
אתה אומר די, אז זה מעלים את המציאות.
כן,
מי אמר את זה?
מה? לא, אבל יועז, אתה מעדיף את מנסור עבאס על בן גביר.
אני אומר לך, בכנסת הזאת אנחנו רצינו להקים ממשלה שבה מבחינתי כל החברים בהם משרתים בצבא. אם אחר הליכוד יגיע למסקנה שהוא רוצה להצטרף לממשלה ולא להיות כפוף לגחמות של אדם אחד אותך את פולחן אישיות.
הליכוד צריך להצטרף לממשלה שלכם?
אם הוא רוצה,
עם השלושים מנדטים שלו?
אבל אל תספר לי, אל תספר לי. כן, הוא יכול להצטרף לממשלה, מחר בבוקר הוא יכול לעשות
ונתניהו את... מה יהיה שר?
אתה יודע, הרי כל הדיבורים על ימין, הרי זה לא באמת שאלה של ימין ושמאל, ליכוד לא ליכוד. זה בסוף מתנקז לאדם טוב, אחד.
יועז, תשמע, אתה, תראה, אנחנו נמשיך להתווכח. באמת אני אומר לך, אני מאחל לך בריאות, בבקשה. אני מאחל לך בריאות.
תודה, גם אני למה.
זה באמת, מה אני אגיד לך? עצוב, לאן הגעתם? באמת, עצוב, זה ממש... אתה מנסה לשכנע אותי על שיתופי פעולה באופוזיציה. על שיתופי פעולה באופוזיציה, כאילו זה מוכיח...
אינון, אינון, אתה מטייח עכשיו. מה זה שיתופי פעולה באופוזיציה? ואם אחר המשותפת יגידו שהם בעד ועדת חקירה על חיילי צהל, אז משתפים פעולה כי זו אופוזיציה?
לא, לא שיתפו כזה דבר, בדיוק לא. אם כל כך חשוב לכם, תגיד.
אז מצביעים נגד חוק אזרחות כי זו אופוזיציה? איזה מין דבר זה?
יועז, השאלה...
השאלה,
הנקודה הקריטית,
יועז,
הנקודה הקריטית זה שהוא שואל אותך על הקמת המדינה, כי אני נוטה לחשוב עכשיו, שאם באמת היה הקמת המדינה, וביבי לא היה בשלטון, אלא יושב ראש אופוזיציה, הוא היה מורה לצבא הכבשים שלו להצביע נגד. אני ממש חושב שזה יכול היה לקרות. אנחנו קרובים לפולחן אישיות ברמה כזו, כי הוא הרי מזמן כבר הוכיח שהוא יותר חשוב במדינה.
זאת אומרת, אתם הקמתם... סליחה, בבקשה.
עכשיו, בואו רגע נוריד את הוויכוח הפוליטי. האם אנחנו יכולים להסכים על נושאים שהם חשובים למדינת ישראל? למען אזרחי מדינת ישראל? הרי הרוב לא מתעניינים בה...
אוקיי, אני איתך, אני איתך. שנייה, אני איתך. אז למה אתם לא מעבירים חוקים כמו ביטול אזרחות של מחבלים, כמו הרעת תנאים של אסירים, כמו חוק אזרחות, כמו כל מיני דברים כאלה? למה אתם, כאילו, אם זה חשוב לכם, אתה יודע מה? בואו תעשו בארטר.
החוקים של 12 שנה העברתם?
אתם לא מצליחים, ההתיישבות הצעירה. בואו תעשה בארטר. ממדים ללימודים תמורת ההתיישבות הצעירה. זה חשוב לעם ישראל, לא?
אינון, אינון, אחלה. אני בעד, אומר לך, אני בעד שלילת אזרחות למחבלים. אני בעד החמרת ענישה בבתי הכלא, ואני כבר לא נכנס לזה ש-12 שנה לא עשו כלום וכל השנים. אני בעד, תעקוב אחרי כל התפיסה שלי, אני בעד בצורה כוללת. אתה שואל על ההתיישבות הצעירה? 12 שנה לא שמו שם אינטרנט. אני עכשיו, תעבור בכל היישובים בהתיישבות הצעירה ותגלה שיש פריסה של סיבים אופטיים.
באביגיל יש?
לעשות את זה בימי הליכוד.
באביגיל יש?
אני לא יודע על אביגיל, אבל אני יודע להגיד לך שבכל היישובים...
בקידה יש?
בקידה יש. כן, שמו. אתה יודע ששמים אינטרנט מהיר, אתה יודע, זה פייבר טו דה קראבן, זה המקומות היחידים בעולם ששמים אינטרנט מהיר ליישובים בכל מדינת ישראל. גם באיוש וגם במקומות אחרים. מה היה כל כך מסובך לעשות את זה בתקופת הליכוד? מה, לשאול... תסביר לי, זה קשור לימין, שמאל, אבס עצר אותם. מה היה מסובך להחמיר את הענישה?
אבל אני שואל אותך עכשיו, למה אתם לא עושים? אבל זה מה שאמרתם כל הזמן.
אני מוכיח לך, אני אומר לך, אני עושה, לא בדיבורים.
אוקיי.
אתה רוצה להחמיר את
זה? אני רוצה לשאול אותך שאלה...
אפשר לעשות את זה, אני בעד. בוא נשתף פעולה.
שאלה יותר קשה. שאלה יותר קשה מהשטויות האלה, כאילו לדעתי כמובן. הבן של נועם רז אמר עכשיו לראש הממשלה שעשה ביקור תנחומים בקידה, אני מאשים אותך, אתה אשם כמו שהמחבל אשם. מה אומרים?
לא אומרים למשפחה שכולה שום דבר, מותר להם להגיד מה שהם רוצים. אני רוצה להגיד לך אבל שנועם היה לוחם גדול. אני מכיר את המבצעים שהוא השתתף בהם, בחלק השתתפתי בעבר. והוא עשה, הלך למקצוע או לשרת את עם ישראל, להגן על מדינת ישראל, ויש בתחום הזה שהוא בחר המון סיכונים. לצערי אנחנו נלחמים בטרור כבר 100 שנה, חלק מהמלחמה בטרור היא להגיע לשטח, וזה מה שהימם עשו הכי טוב, לייצר סיר לחץ על בתים שבהם יש מחבלים. בחלק גדול מהמקרים יש ירי, בחלק גדול מהמקרים יש סיכון גדול, ולצערי נועם נפל על הגנת המולדת, ולצערי אני יכול רק להגיד לילדים שלו שיש המון מקום להיות
אז אני רוצה רגע לעשות
על אלפי מבצעים.
לעשות שאלת פולו-אפ על זה, ואתה צודק, הבן השקול שיגיד מה שהוא חושב, אני אותי זה מצמרר וגם מעורר בחילה, אבל זו זכותו להפוך את ראש ממשלה למחבל. הביביסטים, גם אינון נטל פה חלק כמה ימים, מייצרים עכשיו את הספין שבגלל הסיפור עם העיתונאית בירושלים, היה צריך לסכן את הימם, להביא את העצור. אני אפילו מקריא לך ציוץ של נווה דרומי, לוחמים צריכים, לפני שהם צריכים לימודים, הם צריכים לחזור בחיים ולא לצאת למשימות מהסיבות הלא נכונות, כמו לעצור מישהו רק בגלל עיתונאית שנהרגה. עושה רושם שגם הקונצנזוס, אגב, גם הלילה, שנעשה עליה בג'נין, עם 14 עצורים. גם הקונצנזוס שהיה פעם סביב הפעילות של כוחות הביטחון, לפחות במיינסטרים, גם את זה איבדנו. אם הולכים עכשיו, כל דבר זה איזושהי מזימה של בנט.
הוא דיבר על שעה, לכל בסדר, נו.
אז בא לי לשמוע אותו גם במקרו, לא רק בנועם.
במקרו...
אני חושב שזו גישה פוסט-מודרנית לחשוב שכשאתה נלחם בטרור אין סיכונים ולא מסכנים את כוחותינו. לצערי אנחנו מסכנים את הכוחות שלנו, ולצערי אנחנו נמשיך להילחם, וזה נלחם באזורים מהסוג הזה, ובסוף בסוף בסוף הימ"מ נשלח להרבה מאוד משימות, ויש סימני שאלה על חלק.
תגיד יועז, יש לך קו אדום, נגיד שענות על המשותפת, זה קו אדום מבחינתך או לא קו אדום?
אני אמרתי לך, עינון, אמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שזה היה די ברור. אני חושב ששיתוף פעולה עם מפלגה שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית זה לא נכון. וצר לי שאתה מכשיר את זה, במילים שלך אתה עושה מזה, כאילו זה שטויות, אז לא מצביעים למען חיילים. אז שטויות, אז מפעילים את חוק
האם השענות של הממשלה על המשותפת זה קו אדום מבחינתך?
אבל אני אומר את זה, אמרתי לך את זה כבר 4 פעמים. כל שיתוף פעולה עם מפלגה שהיא לא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
אבל אתם עושים את זה כל הזמן בחוקים, אתם עושים את זה כל הזמן.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני בפרסה רואה את החברים שלך ואתה מגן על זה, שוב ושוב משתפים פעולה נגד האינטרס של מדינת ישראל. אני מציע לך להיות,
שר התקשורת. לא, לא, אין זמן, נשאר לנו 20 שניות.
בכן או לא, אתה הולך עד הסוף עם הסלולר החרדי?
אם יורשה לכם, אם יורשה לי, בתחום שלי אנחנו מתקדמים מאוד בפריסת סיבים.
לא, לא, אנחנו חייבים לסיים.
אבל זה בכל הארץ.
אוקיי.
יועז, המשרד שלו.
חייבים לסיים. יועז הנדל, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם.
אתה מבין מה אני אומר?
לא כל כך.
כאילו, הקמתם קואליציה. מה אתם באים לאופוזיציה בטענות שאתם לא מצליחים להעביר חוקים? יש לכם את רעם, אתם לא מצליחים להעביר חוקים למען חיילים, ואתם מעיזים לבוא בטענות לאופוזיציה. זה פשוט לא יאמן.
אני מציע לך לברוח מהנושא הזה. הוא מפגין את העליבות ואת השרלטנות שלכם. לוחמי צהל למעל קואליציה ואופוזיציה, ואופוזיציות כל השנים...
מה זה מעל קואליציה? אתם הקמתם קואליציה שלא מצליחה להעביר חוק הזה.
זה, קודם כל, העבירה מלא חוקים הקואליציה. שנית, לוחמי צהל, אני אגיד בפעם האלף, מעל השטויות האלה, תקרא מה בגין כתב על האופוזיציה.
אז זה מעל הפוליטיקה?
כן, אתה מדבר על שיתוף פעולה עם המשותפת.
אם זה מעל הפוליטיקה, אז למה הקמתם קואליציה כזאת?
אני מזכיר לך שלקואליציה היה רוב, אבל יש שני עריקים שבגדו, לא, אסור להשתמש במילה, בגדו, שברחו לזה שהביאו אותם לכנסת, וזה המצב, זה עדיף מבחירות חמישיות.
אין לכם בושה.
נכון.
אין.
אתם מאזינים
אין בושה.
מגל ובן כספית. One, two.
כן, בקיצור, נגמר הביקור של בנט בקידה. במהלך הביקור הייתה הפסקת חשמל, כמה סימבולי. שמע שם דברים מאוד קשים. הבן הבכור של נועם רז אמר לו, אני לא יודע איך אתה מסתכל על עצמך במראה. אני מאשים אותך כמו שאני מאשים את המחבל. הרסת את ההזדמנות שלך, רוצים לראות מישהו שאנחנו מאמינים בו. לא מגיע לך להיות בבית שאבא שלי חי בו, מקווה שאתה מקשיב ולא רק מעניין. האלמנה אמרה לו, הערבים מרימים ראש, הם מרשים לעצמם. בנט אמר לה, אנחנו פועלים, כוחות הביטחון. היא אמרה לו, עזוב את כוחות הביטחון, הם עושים את שלהם ועשו גם לפניך, מה אתה עושה? ועוד, הבת שלו דיברה שם, גאווה יהודית חסרה לנו ביום יום, אני לא יכולה לנסוע ולהניף דגל עצמאות, אני מפחדת לנסוע ולחזור, אבל אני עושה את זה, אין פה גאווה יהודית. אני מכבדת אותך, אבל אני לא מרגישה את זה כלפיך, האמת לא חשבתי שתבוא.
ועוד. טוב שבא, בוא נאמר, כמו שאמרנו מקודם, משפחה שכולה שתגיד מה שהיא רוצה, אני מתבייש במה שהם אמרו בשם עצמי.
מה זאת אומרת בשם עצמך אתה מתבייש?
אני אישית, בן כספי,
איזה משמעות יש לזה שאתה מתבייש בשם עצמך, אבל זה כאילו, זה כמו עץ נופל ביער. ביער עם עץ אחד אני מדבר.
אפשר להתקדם?
כן.
תודה. אתמול לא שמנו לב, ציינו 45 שנה למהפך של 77, שאני זוכר אותו כי אני הייתי מהאנשים המאושרים בטבל באותו יום, שהרי התנדבתי בקמפיין של בגין, אף אחד לא יאמין שהוא יעשה את זה בפעם התשיעית אחרי 8 הפסדים.
ואני רק מזכיר בהקשר הזה שבגין את הקמפיין ניהל על אי נסיגה, דובר אז על סיני וכאלה, הוא הבטיח שהוא יעבור לגור בימית. ואחרי שהוא הרכיב ממשלה, המינוי הראשון שלו היה להביא את משה דיין ממפלגת העבודה למנות אותו לשר חוץ, כדי להחזיר את סיני. הרי זה מה שדיין עשה, הלך, פגש את טועמי במרוקו, השליח המיוחד והחשאי של הנשיא סדאט, ועשו שלום עם המצרים שמחזיק מעמד עד היום. אני לא חושב שעבר על בגין בהקשר הזה מה שעובר, לא, היו כאלה שאגב, ראשי המוחים, הינון מגלים, היו גאולה כהן וצחי הנגבי, אבל המחאה הייתה מחאה, לא הפכו אותו לאויב, לא הפכו אותו למחבל, לא הפכו אותו לנוחל, הוא צירף את דש לממשלה. למרות שהוא היה יכול להקים ממשלה גם בלי דש בקונסטלציות כאלה ואחרות, והוא רצה גם את הצד השני בממשלה. ודבר אחרון שאני אגיד עליו, חוץ מזה שהוא פשוט עשה בדיוק הפוך מה שהוא הבטיח לפני הבחירות, כמו כל ראשי הממשלה עבר, זה לגבי האופוזיציה. אני קראתי הרבה בכתביו של בגין, וגם שלחו לי הבוקר, ועוד הרבה לפני שהוא הקים ממשלה, הוא חשב שהאופוזיציה תפקידה להילחם בממשלה וכולי, אבל גם שהיא חלק מהשלטון, היא חלק מהאירוע הזה. והוא אמר וכתב בנאום ב-59, הוא אמר, אנחנו משוכנעים כפי שאיננו רואות ברחבי תבל שבלי אופוזיציה אין דמוקרטיה. בלעדי העצם חירות האדם נתונה בסכנה. תפקידה הממלכתי של אופוזיציה הוא כפול, הראשון גלוי, אבל יש גם תפקיד שני לה, הוא סמוי, הוא כמקובל לומר שונה בתכלית. ביותנו באופוזיציה, אנחנו בצורה שאינה נראית לעין, אבל מעשית מאוד, ממשית מאוד, מיטיבים עם הציבור הסובל, חסר האמצעים, ועם יריבינו, על ידי שייטיבו עם הציבור הזה, יעלו את רמת חייו, יעשו עמו צדק, ישכנעו אותו שיצביע באדם, נקבל את השכנוע באהבה. אבל נדע, בגללנו, בגלל עלייתנו, כדי לנסות למנוע עלייה נוספת, נעשה הדבר. זה התפקיד השני, סמוי מן העין, קונסטרוקטיבי, מאוד חשוב, מאוד חיובי, מאוד חיוני. בגין היה מצביע בעד מלגה לחללי לוחמי צה"ל.
אני רק מזכיר לך שבגין בשילומים עלה על הכנסת, כן? זאת אומרת, עצר את האנשים ברגע האחרון.
לגיטימי לגמרי.
כן, כלומר,
סליחה, זה מחאה. אגב, מעניין, אתה יודע, אני שאלתי את עצמי, מה אני הייתי חושב הוויכוח, מה אתה היית חושב, זה תרגיל מעניין.
אני בטוח הייתי מתנגד.
לשילומים?
ברור.
אני לא בטוח שהיית מתנגד. הרי בסוף, גינון, מה ההבדל פה?
תלוי, אם ביבי היה עושה את זה, הייתי תומך.
תראה, זה הקטעים הנדירים שאני אוהב בך, זה שיש לך את ההבזקים האלה של להגיד את האמת. אבל בואו רגע שנייה נהיה רציניים, כי זה מעניין.
כן.
הרי בסוף אמרת ליועז הנדל שעה קודמת, אתם לא הייתם תומכים בהקמת המדינה. הימין התנגד להקמת המדינה, כן? אני אגיד לך בפעם 4,000, אבא של ביבי
לא פרסם הודעה. לא הימין התנגד, לא, מה זה הימין התנגד?
סליחה, הרוויזיוניסטים. כן. אבא של בן ציון נתניהו פרסם הודעה בניו יורק טיימס, אוקיי. להטיף, אבל בן גוריון, שידע שהגבולות האלה הם בלתי אפשריים, אמר, נותנים לי, אני לוקח. זה אחד. שתיים, בשילומים. מוסרית וזה, בונה, אני בתקופה האם היה לי פצצת אטום, הייתי מטיל אותה לגרמנים, אבל זה בנת המדינה. זאת אומרת, בסוף הריאל פוליטיק, הלא לדבר אלא לעשות של מפאי, אפילו לא נקרא לזה שמאל וימין בהמלצתך, זה מה שהקים פה את המדינה, ולא הקשקושים והאיומים והנאומים והפתוס, ולא ניקח את הכסף
אבל
הזה.
אבל ריאל פוליטיק זה בדיוק מה שנתניהו עשה.
ברור.
נכון? לא, זה בדיוק לא מה שהוא עשה, זה לא בדיוק מה שהוא עשה עם האמירויות, זה בדיוק מה שהוא עשה עם הכלכלה, זה בדיוק מה שהוא עשה בביטחון, זה בדיוק מה שהוא עשה, ריאל פוליטיק, זה מה שהוא עשה. כאילו, מה לעשות, זה מה שהוא עשה. מה לעשות, מה לעשות,
שאני יפה כזאת. מה הקשר? אתה מדבר איתי עכשיו מדיניות הכלכלית, מדיניות הכלכלית של נתניהו.
כן.
נו, בחיית זום, דיברנו על משהו אחר, דיברנו על
ברגעים האלה. טוב, אל תיקח אותי לבגין, בנט זה לא בגין, אוקיי, בואו נתקדם, הוא לא בגין, והוא לא שרון, והוא לא רבין, והוא לא פרס, והוא לא נתניהו, אוקיי, הוא לא זה ולא זה ולא זה. הוא בן אדם שלקח קולות מהימין, גנב אותם לשמאל, בשביל תקבל תפקיד ראש ממשלה, כי בסוף, אתה יודע, הוא פחות או יותר עשייה כמעט הכי קטנה כרגע בקואליציה הזאת, וכל העסק הוא קומבינה. אני לא יודע איך הוא לא מתבייש, איך הוא מראה את הפרצוף שלו, והוא אומר לסילמן, את לא נבוכה להגיע לפה. איך הוא לא נבוך? איך בן אדם בסוף? לא נבוך מהסיטואציה שכולם יודעים שהוא גנב את התפקיד הזה עם קולות שבטחו בו ונתנו לו את קולם בשביל משהו אחד, והוא העביר אותם גוש. איך יש לו פרצוף להראות את עצמו? אתה יודע מה? אני אגיד, זה כאילו בן אדם עם חוסר מודעות. מה הוא חושב? שהוא ירוויח מזה שיש לו את הרזומה הזה, הייתי ראש ממשלה, אז הוא שיחק אותה? לא יודע, כאילו, לא ראינו אצל אולמרט מה היה, לא ראינו אצל ברק מה היה, כאילו, לפעמים אנשים מאבדים, העודף מוטיבציה הוא לפעמים מכשול בשיקול הדעת, אתה מבין? זהו, ככה אני חושב על זה, זה בעיניי מביך. פשוט אני לא הייתי עומד בכזה אירוע מביך. בלי תמיכה ציבורית, בלי סיעה, בלי רוב בממשלה, בלי רוב בקואליציה, בלי בקבינט, הוא איכשהו הצליח כאילו שיהיה לו שם עם מתן וכל ה... לא יודע איך הוא עושה. מביך, נו, מה אני אגיד לך?
כן, אז קודם כל אני חושב שפספסת את המסר שלי, לא חשבתי, לא ציפיתי שבגין יהיה שבנט יהיה בגין, ציפיתי שנתניהו יהיה בגין, כי נתניהו היורש של בגין, לא בנט, ובנט שיחק אותה, והוא ראש הממשלה לא רע בכלל, והוא עושה הרבה מאוד דברים חשובים למען ביטחון ישראל, החשוב שבהם זה לתקן את נזקי נתניהו והבור שנתניהו השאיר בפרשה האיראנית, והוא ייכנס לספרי ההיסטוריה בניגוד לי ובניגוד לך, והוא יקבר בחלקת גדודי האומה בהר הרצל בלוויה ממלכתית, ועוד הרבה מאוד דברים שמעט מאוד אנשים, רק 13 בהיסטוריה, יכולים להגיד לעצמם שהם עמדו בראש הריבונות הישראלית היהודית בארץ ישראל ובמדינת ישראל בפעם השלישית בהיסטוריה. ואתה יכול עכשיו לדבר על המוטיבציה שלו, אבל אני רוצה ללכת למקום אחר.
לא, אני רק אגיד לך, אגב, פורסם את אמש בעינו ניוז, שגם את מרוב שהוא מתפרק מנכסיו, גם את כל ההכנות לקראת הביקור של ביידן, כן, כל הערכות וכל הדבר הזה, גם את זה לפיד לקח, ראש הממשלה החליפי.
טוב
אבל
מאוד.
אבל בסדר, מה אני אגיד לך? אז הוא ראש מאוד. הממשלה, אז כל הכבוד לו, ראש הממשלה, אבל איזה פרצוף, הוא לא יכול להראות את הפרצוף שלו. תראה, הוא מגיע לקידה, צועקים לו נוחל מהחלונות, אנשים יוצאים מהחלונות, צועקים לו נוחל. כל מקום שהוא באלקנה, הוא צריך לברוח עם הסוק וכל מיני דברים כאלה, לא יכול להראות את עצמו בציבור. הוא לא יכול לצאת, בדיזינגוף, הוא הראה את עצמו, אבל כאילו, לא, מה זה שווה?
אינון, תעשה אתה מה ששווה לך, ותשאיר לראש ממשלת ישראל לעשות מה ששווה לו. וזה שיוצאים מהמופרעים האלה וקוראים לו נוחל, זאת הבעיה שלהם. שאין להם לאף אחד, כולל לך, מראה בבית לראות כמה פעמים נתניהו אמר שיקים ממשלת ימין, והביא את ברק, והביא את ציפי, והביא את יאיר, והביא את כל השמאלנים שיש בעולם.
אבל היה לו ממשלה ציונית.
וכמה פעמים, היה לו, זאת, גם הממשלה הזאת ציונית, היא עושה דברים שהממשלה הציונית הקודמת לא עשתה, היא מחזקת את המשטרה, היא נלחמת בכנופיות הפשע הערביות, היא מחזקת את צהל, היא נלחמת בטרור, צהל תוקפת באיראן כל היום, גם על הראש של הרוסים וכן הלאה. ואני לא אלך לספין הזה, כי אני גם רוצה להגיד את המסרים שאני הכנתי.
בבקשה.
ולא הצלחתם
שנה שעברה. תביא לנו מסר שהכנת.
אני אוהב את החדשות לפני שנה, אני התאהבתי בקונספט הזה, והיום לפני שנה הכותרות היו כאלה. מהבוקר יותר מ-250 רקטות שוגרו מרצועת עזה לישראל, על הראש של הממשלה הציונית שברחה מעזה. חדשות היום לפני שנה. לקראת המסע ומתן עתידי עם הליכוד על החוק לבחירה ישירה, ברעם שוקלים לדרוש תפקיד סגן שר עם סמכויות מורחבות משרדי הבריאות או הפנים. חדשות היום לפני שנה, בשל המצב הביטחוני ביומיים הקרובים לא יתקיימו לימודים מנתניה ודרומה. ועכשיו, מה לי? תשמיעו לי את הדבר הקצרצר הזה של שרן השכל מספרת מה הציעו לה כדי להרוק כל אלה שנושאים ברמה את המוסריות ואת הערכיות, כאן האידיאולוג שיקלי. אגב, איפה הערעור של שיקלי? לא הוגש אפילו ערעור של הפורא שיקלי. שיקלי יהיה בכנסת הבאה כמו שאני אהיה במועצת השורה, אבל לא של מנסור עבאס, שאותו אני חבב, אלא של האיראנים. כן, בבקשה, תשמעי.
הם מבקשים שאני אפיל את הממשלה בשביל החוק הזה,
כן, אמרו לך, אמר אחרי לבין, את רוצה שנתמוך, אז בואי תני לנו משהו גם?
כן, ונלך לבחירות והחוק הזה יעבור? הוא לא יעבור.
כן, הוא אמר לך, בואי תעברי לצד שלנו, איתנו תוכלי להעביר את חוק הקנאביס, תהיה אצבע נוספת עם סילמן?
כן.
אז אני שמח לבשר לך ולא ולכולכם, החגיגות היו מוקדמות. אני לא יודע כמה הממשלה הזאת תחזיק מעמד, אני מתפלל כל יום נוסף. זה רווח נוסף של יציבות, של לשלוט על הכלכלה בימים כל כך קשים. ואגב, צריך להגיד שאומנם כל המדדים הכלכליים מצוינים, אבל בתחום הנדלן הממשלה כרגע נכשלה, אני מדגיש את הכרגע, זה 10 חודשים, עשתה הרבה דברים, זה לא מספיק. יש צונמי ענק בעולם, הוא משפיע גם על המחירים האלה, ואני מאוד מקווה שהתוכנית של ליברמן תאושר, לא יודע איך, עם המשותפת ועם המרובעת. פשוט צריך להתחיל לשנות את המכרזים, שהמדינה תיתן את הקרקע, לא לקבלן שיציע הכי הרבה כסף, אלא לזה שיתחייב למחיר הכי נמוך לדירה. אולי זה יעשה את העבודה. נכשלתם בקטע הזה.
היה מצחיק אתמול שהילדים בכיתה א', נפגש עם ילדים בכיתה א', כי ילדים בכיתה ת' לא הסכימו להיפגש איתו עם בנט באלקנה, אז היחידים שהסכימו זה ילדים בכיתה א', ואז הוא דיבר על דעות, אז אחד הילדים שאל אותו, מה זה דעות? זה כל כך סימבולי שאפילו הילדים בכיתה א' לא מבינים כאילו מה זה דעות, שאלו את בנט מה זה דעות, ואז הוא אמר להם, זה כמו בננה, אוי, לא הכנתי את זה, הייתי צריך להשמיע. דעות זה כמו בננה, יש כאלה שאוהבים ויש כאלה שלא אוהבים. משל הבננה של בנט. טוב, מה אני אגיד לך? בן אדם מגיע בחווה לאלקנה ומקדים את הביקור שלו בקידה כדי שלא יפגינו נגדו, ומגיע מהדלת האחורית כמו איזה אכבר, והכל כמובן הוא מתנה את זה שזה לא יהיה מצולם, כי הוא יודע מה שיגידו לו. אז יפה שהוא הגיע אחרי הביקורת, שהוא לא הגיע לאף משפחה, אבל אנחנו רואים בסופו של דבר כמה, איזה תמיכה יש לממשלה הזאת בכל הסקרים, וזהו, העיקר למה שיש לו להגיד לבן גביר במליאה, אתה לא היית לוחם, מה אתה מדבר? שזה כמובן בושה וחרפה, כי גם יאיר לפיד לא היה לוחם, וגם אביגדור ליברמן לא היה לוחם, וגם ניצן הורוביץ לא היה לוחם, וגם תמר זנדברג לא הייתה לוחמת, וגם מרב מיכאלי לא הייתה לוחמת, וגם מי עוד יש לנו שם, מנסור אבס לא היה לוחם, וגם בקיצור, כל מי שסביבו פחות או יותר לא היה לוחם. אז לבוא לבן אדם ולהגיד לו, מה אתה לוחם, מה אתה בכלל מדבר, אתה בכלל לא היית לוחם, בוא בנט, אני הייתי מפקד צוות ביחידה, אתה לא, אז מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? לא היית מפקד צוות ביחידה. אז מה אתה מדבר? מה, כאילו, מה אתה פותח את הפה? תהיה בשקט.
אז נאמר זאת כך, יש פה הרבה פייק בנאום האחרון. קודם כל, בנט, טוב שהלכת, תמשיך ללכת, נראה, למרות שהם לא כולם ראויים שתבקר. שנית, צריך לזכור שבניגוד לבנט, שהלך עכשיו למוזים שהכי שונאים אותו, נתניהו כל ה-12 שנה, ואני אשמח אם מישהו יתקן אותי אם אני טועה, לא טרח להגיע פעם אחת לקיבוץ בעוטף עזה. האנשים הנפלאים האלה שחוטפים וחוטפים וחוטפים וחוטפים, מסכנים, ב-2008-2009 הם שמעו שהוא הולך לפתור להם את הבעיה ולהפיל את חמאס, אז לפחות תבקר. לא, הוא לא ביקר, כי הוא באמת פחדן ושפן, ובנט הלך והתיישב שם, כמו שאגב בגין בזמנו ישב מול מפוני ימית וחטף מהם באבי אביב, וטוב שהלכת, ואתה לא פחדן, ואתה היית מפקד צוות במגלן, וזה כבוד לא פחות גדול מהתחרות האינפנטילית. אני התאהבתי במילה הזאת, אגב, אימצתי אותה.
אני חושב שזה בדיוק, עוד מותר להגיד אותה לפני שכבר יקחו לנו. לא, גם אינפנטיל אסור להגיד, כי יש אינפנטילים שנפגעים מזה שאומרים אינפנטיל.
אז אני איתך פה ב-100%, אני אלחם פה עד טיפת דמך האחרונה, ולכן אני אומר,
תקרקו לי את המפגר.
בדיוק, אז ולכן אני אומר, תמשיך ללכת. ולגבי הלוחמים, האמירה שלו לבן גביר הייתה, לא כדי לא לקבל החלטות מדיניות. היו גם אגב שני משרי הביטחון הטובים ביותר שהיו פה, שניים מהם היו, לא בכלל היו גנרלים, אבל במפלגות הקואליציה יש יותר לוחמים וקצינים, ואנשים שנתנו את עשרות שנים מחייהם במוסד, בשבק, באמן, ברמטכ"ל, בשר ביטחון, מאשר בצד השני, לפחות בליכוד, כן, חרדים, שהם גם לא, לא ציונים, כן? ליצמן ציוני בערך כמו שאני מקביסט. אבל תמיד יש את הקטע הזה, מה, אתה יודע מה, בסוף, בשורה התחתונה, הכל שטויות. דברים שרואים מכאן לא רואים משם, כל ראשי הממשלה בסוף מתהפכים על הכיסא. השורה התחתונה זה מי שקורע ומשסע אותנו לאתם ואנחנו, אתם ואנחנו, זה אתה יודע מי.
אתם.
טוב. ואתה יודע, ההפגנות האלה, הרי מי מלבש שם את האש? אילנה ספורטה חניה, כן? זו שאוכלת מהכף יד שם של הקיסריה ובלפור, כמו כל האחרים. אלה האנשים שמלבים ומפיצים פה את דברי התורה של המחבל ושל לשרוף את הספרים ושל תחטוף סרטן ושל כל הדברים האלה. אני חושב שנתניהו לא ראש ממשלה בגלל התופעה הזאת.
אדוני, ראש הממשלה לא הלך לקיבוצים שהם אויב פוליטי נקרא להם לצורך העניין. בנט הלך לאלקנה, אלקנה 36 או 37 אחוז מאלקנה, זה היה מפלגה, הצביעו לבנט, זה היה המפלגה הכי גדולה באלקנה. הוא הלך לבייס שלו, ושם הוא חטף את המקלחת הקרה הזאת, אתה מבין? אפילו
אתה באלקנה, לא הבנת מה אני אומר.
אפילו באלקנה יצאו נגדו, אפילו באלקנה, זה לא שהוא הלך עכשיו ליצהר, הוא לא הלך ליצהר, הוא הלך לאלקנה.
אינון, תקשיב רגע עוד פעם, כן, כנראה או שלא הבנת מה שאמרתי לך, או שלא, או שאני לא עברתי את זה כמו שצריך. אין אויבים פוליטיים. כשאתה ראש ממשלה שיש שם חבל ארץ, שהילדים גדלים על 7 שניות זמן להגיע לממד כל יום כמה פעמים, אתה צריך פעם אחת, זה לא איזה אויבים? הקיבוצניקים האלה, בנחל עוז, הם אויבים? 12 שנה אתה לא תורח להגיע לשם? ובנט, כן, איבד חלק מהבייס שלו, ונכון לרגע זה, עוד פעם, כל מי שחושב שכל תושבי אלקנה הם עכשיו נגד בנט, טועה. אני בקשר, הם יוצרים איתי, לא אני איתם, עם המוני מצביעי ימינה, שמבסוטים ממה שהוא עשה ומזה שהוא הקים ממשלה. המונים, אני לא יודע אם זה מחצית, מצביעי ימינה שליש או שני שליש, לא יודע. ואם הוא קיבל 38% באלקנה בבחירות הקודמות, אני בטוח למשל שהוא לא ירד באלקנה מ-20-25% בבחירות הבאות.
טוב, אם אתה בטוח.
אבל, כן, טוב. אני, יכול להיות שאני טועה, אבל... הוא הלך לשם, למרות שהוא ידע שכל אותם מוסתים בראשות אנשי קיסריה, זה כבר לא בלפור, תודה לאל, יעמדו שם, אני יכול לשלוח את הקבוצות, מי שירגן את כל האירוע הזה, זה ביביסטים, זה לא תושבי אלקנה, והתענפו אותו, ותמשיך ללכת, טוב שהלכת.
טוב, הדברים לך מאוד ריגשו אותי, ולכן אני לא אשמיע לך עכשיו את נאום הבננה, אלא אם כן אתה עומד על כך שאני אשמיע לך את נאום הבננה.
אם אתה רוצה, תשמיע, אם יש לנו זמן ואתה רוצה, תשמיע, אני לא נרתע מנאומים.
שר, מה אתה אומר, להשמיע את נאום הבננה? אין לנו, חבל, אנשים לא יודעים כולם שמו את נאום. תעשו, תחפשו ברשת, נאום הבננה.
סתם איימת, רמה, יש לי הקלטות.
טוב, בוא נשמע פרסומת אחת, בוא נשמע פרסומת אחת ונלך למלחמות בתל אביב.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום ראובן לדיאנסקי, סגן ראש עיריית תל אביב יפו.
בוקר טוב.
אתה כותב בפייסבוקך, עם השנים נוכח ארגון חב"ד יותר ויותר במרחב הציבורי שלנו בתל אביב, בימי שישי דוכנים רבים בעיר, בחנוכה חב"ד מציב עשרות חנוכיות בצמתים ברחבי העיר, וכעת הם מקיימים אירועים רבים בשכונות במסגרת חגיגות ל"ג בעומר. קיבלתי פניות על כך שבאתר האינטרנט של עיריית תל אביב מפורסם כי עיריית תל אביב וחב"ד תל אביב מזמינים את תושבי ותושבות העיר להשתתף ב-20 תהלוכות שונות בל"ג בעומר. וכו, ממש לא, תושבי תל אביב ברובם הגדול הם חילונים, לא יחגגו את ההילולה, לקבוע כביכול כי ההילולה היא קונצנזוס, זה בלתי מתקבל על הדעת, וכמובן לא נכון. פניתי לגורמים המקצועיים הרלוונטיים בעירייה, להסיר את החסות העירונית מאירועי... תגיד, מה אתה רוצה? מה מפריע לך? מה הבעיה בל"ג בעומר?
אני רוצה שהמרחב הציבורי לא יהיה קודש לחב"ד. חב"ד בשנים האחרונות מקימים דוכנים בימי שישי, אתה יכול לראות הרבה מאוד דוכנים ברחבי תל אביב, הם מציבים עשרות חנוכיות במרחב הציבורי, ועכשיו בל"ג בעומר בשנים האחרונות הם עושים מופעים, כ-20 תהלוכות לערך הם אמורים לעשות היום ומחר. ליהדות יש הרבה מאוד פנים, ולא צריך לתת את המרחב הציבורי כמונופול לגוף אחד שקוראים לו חב"ד. ואני, בתור מי שחושב שהעירייה צריכה לנהל את המרחב הציבורי, אנחנו צריכים לאפשר גם לזרמים ולגופים אחרים לעשות אירועים במרחב הציבורי, גם עם אלה גופים שמבחינת המשאבים יש להם הרבה פחות משאבים מהמשאבים הגדולים שיש לחב"ד.
רגע, אבל נגיד בקריסמס, אז ביפו תולים, אתה יודע, כל מיני מנורות, וכל מיני במרחב הציבורי.
בוא, אתה שווה את העוצמות ואת הכמויות. תמיד נוח ללכת לכיוון של דתות אחרות. אני מדבר על הדת היהודית. לא יכול להיות מבחינתי שגם המופעים שחב"ד עושים עכשיו, מחר, באירועים שהם מקיימים במסגרת התהלוכה, אני ראיתי מספר פרסומים שאין שם לא יוצרים ולא זמרים ולא שחקנים שהם נשים, הכל זה גברים. גם זה מבחינתי בעיה.
רגע,
זה
אבל,
המרחב
אבל
הציבורי,
שנייה, שנייה,
המרחב
אבל
הציבורי
מה...
צריך להיות מנוהל
עכשיו...
בצורה נכונה ולתת ביטוי לעוד זרמים אבל... לתוך העניין
רגע,
של
היהדות. רגע, אני מנסה להבין, רגע, ראובן.
אין מונופול לחב"ד.
אני מנסה להבין רגע, כי הרגשות שלי בעניין חב"ד מעורבים. מצד אחד רובם אנשים מדהימים, מצד שני יש שם זרמים משיחיים וגם לפעמים קצת משתלטים לי, כמו שאתה אומר. אבל אני, אתה רוצה להפריט כאילו במרכאות את, את ההילולה הזו לעוד גורמים, ואתה מצר על כך שרק חב"ד השתלטה על כל המרחב, או שאתה בכלל נגדם באופן עקרוני ונגד הסגנון שלהם?
תשמע, הסגנון זה דבר אחד, והמרחב הציבורי שהפך להיות בעצם איזשהו נכס בידיים של חב"ד, בהרבה מאוד מן האירועים, אירועי היהדות והדת במרחב הציבורי, זה דבר נוסף. אני לצורך העניין לא רוצה שיהיו פרסומים של אירועי חב"ד, וששם ייכתב שקופסת הפתעות מובטחת לאנשים, והגרלות על פרסים שונים יהיו במסגרת התהלוכה, וספר קודש מאויר כביכול יינתן, וארטיקים ושתייה. כל הדברים האלה בסופו של יום, הם הופכים את המרחב הציבורי לאיזשהו נכס בידיים של גוף אחד, שמייצג זרם אחד מסוים, ולא לצורך העניין מתן האפשרות לעוד ועוד זרמים.
אבל יש אפשרות לעוד זרמים, לא הבנתי.
נו, אז שהם יעשו אירועים במרחב הציבורי, בהמוניהם.
מישהו מנע מהם לעשות אירועים? לא הבנתי.
היכולת הכספית והמשאבים שיש לארגון חב"ד היא אדירה. לכל הגופים האחרים, היכולת שלהם היא מאוד מאוד מוגבלת, אז אני לא רוצה שמי שיש לו משאבים וכסף בעצם ישלוט על המרחב הציבורי.
רגע, זה לא מדינה חופשית? לא הבנתי. אנחנו לא במדינה חופשית?
אנחנו במדינה חופשית, אבל המרחב הציבורי צריך להיות מנוהל באופן כזה שכל הזרמים ימצאו במרחב הציבורי את המקום שלו. כשחב"ד, אם חב"ד רוצים לשכור אולם ולעשות מסיבה וחגיגה, והאולם הוא אולם פרטי,
אז עכשיו תסביר לי משהו אחר.
אין לי שום בעיה עם זה.
אז איך זה
שעשו את זה? המרחב הציבורי צריך להיות מנוהל, שכל הזרמים יקבלו ביטוי.
יפה, אז עכשיו תגיד ברמדאן, מה זה היה שם, איד אל פיטר או משהו כזה, היה במרחב הציבורי ביפו אירוע רב משתתפים של תפילות, ועמדו שם, ישבו שם על הדשא, עמדו, ישבו, התפללו וכדומה, וגם הוא היה בהפרדה מגדרית. מה, לא שמעתי אותך מתנגד לזה.
תשמע, אני לא יודע אם זה היה בהפרדה מגדרית, כן או לא.
היה.
אם בסופו של
בוא,
דבר...
אדוני מר נדיאנסקי.
המוסלמים בכלל אנשים
המוסלמים
לא מתפללות,
לא עושים
בלתיים.
אירועים דתיים בגברים ונשים ביחד. בוא נתקדם.
ברור, למסגד בו באים רק גברים וגם לפילת
לא,
המדען.
לא, יש שם, היה אזור גם לנשים שם בזה. בוא נתקדם, כן.
אני מדבר
לא שמעתי
כרגע,
אותך, לא שמעתי
אני,
אותך.
לא שמעתי אותי, עוד פעם הבא תשמע אותי.
כן, בסדר? אז בוא, אני יכול לשמוע אותך
אבל
עכשיו.
אבל אנחנו מדברים כרגע על אירוע שעומד להתרחש מחר.
האם צריך למנוע מהם לעשות את זה בשנה הבאה?
צריך לאפשר לכל הזרמים לקבל חלק במרחב הציבורי. המרחב הציבורי צריך להיות מנוהל על ידי הרשות המקומית באופן כזה שכולם יקבלו ביטוי. ובעיניי חב"ד היום מקבלים הרבה יותר דריסת רגל במרחב הציבורי מאשר כל גורם אחר שהוא גם מייצג את היהדות לצורך העניין.
בוא אני אגיד לך את דעתי, אני פה החילוני חוץ ממך, כן? קודם כל אני מקריא משהו שחילוני אסלי מישראל הראשונה כותב לי, הדבר היחיד שאפשר לבקר את חב"ד זה שלא קיבלו עדיין פרס ישראל למפעל חיים. אני לא לגמרי זורם עם זה. אני כאן זורם עם העמדה הבאה. אני חושב שאתה מבקיע פה שער עצמי, אני חושב להתחיל, מה שאתה אומר זה לבוא לקומוניזם, להפקיע את המרחב הציבורי ולחלק אותו בין קבוצות בשוויוניות. לא, זה לא עובד ככה, ונכון, חב"ד יש להם הרבה כסף.
לא נכון.
רגע, כי יש להם הרבה חסידים והם תורמים ויש להם סניפים בכל העולם.
יש חסידויות הרבה יותר עשירות בחב"ד. גור, למשל, הרבה יותר.
ינון, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אני מדבר חב"ד מול החילונים, אוקיי? אבל אני חושב שלהתאפל לתהלוכות האלה של אג בעומר, שבסך הכל, חוץ מהמדורה עצמה שאני מסתייג ממנה, זה מנהג נחמד, רוב הישראלים נחמד, וזה שמחלקים להם ארטיק, אתה מפקיע גול עצמי, כי הרבה ישראלים שהם לא דתיים, אבל הם אוהבים את המסורת, אומרים, תגידו, מה הוא רוצה האיש הזה? דווקא, מה הוא רוצה? ולמה הוא נתפל לערבים?
האיש הזה רוצה שילד שגדל היום בתל אביב לא יחשוב שכל דבר שקשור ליהדות במרחב הציבורי זה חב"ד. אנחנו, יש לנו למשל דוגמה עם תנועת הנוער העירונית שלנו, היא הצופים. היום תשאל את הילדים שלי, הם יגידו לך מה זה תנועת נוער בתל אביב, יגידו לך צופים. עכשיו, אני לא רוצה לצורך העניין שכל דבר שקשור ביהדות זה יהיה חבד, כי חבד עושים את החנוכיות בכל צומת.
אז תעשה יהדות אחרת, למה? ותפנה את
החנוכה. אין רפורמים, על איזה רפורמים אתה מדבר?
יש רפורמים.
איזה רפורמים? על מה אתה מדבר?
יש הרבה רפורמים,
וצריך להיות יותר. אתה רוצה שיעשו אירועים? מישהו בא לאירועים של הרפורמים?
ברור.
על מה אתה מדבר?
אפילו אני.
הרפורמים אין להם את המשאבים שיש לחבד.
איזה משנו? אין
כאן.
נו.
חב"ד יש להם מערכת כלכלית מאוד עניפה, יש להם סניף בכל שכונה בצפון תל אביב.
לא, כי יש להם אג'נדה לקרב אנשים ליהדות.
תפתח את האתר של חב"ד בתל אביב ותראה את כל
אתה בנאדם חשוב, אתה פשוט בנאדם חשוב.
אסכם זאת כך, קודם כל הרפורמים יש הרבה מאוד בתי כנסת,
והבית דניאל אין הרבה מאוד בתי כנסת, יש בית כנסת של הרפורמים בתל אביב, יש שני בתי כנסת בתל אביב,
מר לדיאנסקי, תרפרש את הפיד, אנחנו לא מדברים נשמה, יש ישראל גם מחוץ לרמת השרון, לרפורמים יש עשרות קהילות ברחבי הארץ, בית דניאל מפוצץ באנשים, כל הקהילות מלאות, אני עכשיו עניתי בכלל לעינון, אז מדבר אחד תדיר את עצמך פטפטן, לגבי חב"ד, אני מסתייג מהקירוב ליהדות, אני לא צריך שאתם תקרבו אותי ליהדות,
אתה במיוחד צריך,
כי אני לא צריך,
אני רוצה לראות אותך מניח תפילין,
כשאני נתקל בבן אדם שמנסה לשדל אותי לנחת תפילין ברחוב, עולה לי אדם לראש, אם כי אני לא עושה כלום, אבל ההתאפלות לתהלוכות של זה, של חב"ד, היא טיפשית, היא מיותרת, היא לא צריך לנהל שום מרחב ציבורי, כל מי שרוצה לעשות משהו
ש... זו דעתך,
זו
דעתך. אני אגב, דעתי היא שאתה בן אדם חשוך.
בסדר, ואתה באדם נאור, שמענו עליך.
נכון.
שמענו עליך די הרבה. נכון. אני אומר בצורה ברורה, המרחב הציבורי צריך להיות מנוהל על ידי הרשות המקומית, נקודה.
לא, זו דמוקרטיה, מי שרוצה לצעוד,
כמו שאני לא רוצה
לצעוד, שבהם אין נשים שמוכיות, מי שרוצה לצעוד, שיצעד.
טוב, אתה תעשור על אנשים לצעוד.
בסדר. ותשרו לכולם.
שם ישמור ויציל אותנו מאנשים כמוך.
אם היו מאשרים רק לחב"ד, זאת הייתה בעיה. לדיאנסקי,
סגן ראש עיריית תל אביב יפו, תודה
שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
שלום, תודה גם לך. שלום, גיטה קליינרמן.
שלום וברכה.
אמא של מוישי, בן 16, שנעדר כבר 53 ימים.
כן, אני לא מאמינה שאנחנו עומדים במספר ימים הללו, שילד כל כך צעיר כאן במדינת ישראל, מדינה כל כך קטנה, שיכול להיעלם כאילו בלע אותו אדמה. למעשה,
מה קרה?
ב-25 לשלישי, זה היה יום שישי, הוא ביקש לנסוע למירון עם חברים לשבת התאחדות של זמר יואל רוט שהגיע מארצות הברית.
מאיפה אתם?
אנחנו ממודיעין עילית, okay. והוא פשוט התרגש מהחידוש, מהמשהו המעניין הזה, כאילו, זה היה נשמע משהו נורא מרגש וחדשני, והוא פשוט רוצה ליהנות עם חברים, זה גיל כזה שהם אוהבים אקשן, שהם אוהבים איזה, אז אמרתי, למה לא, תלך, תהנת, נשתחרר, בכיף, ברחנו אותו, הוא נסע, והיינו הכי רגועים שבעולם, לא חלמנו שהולך, שנפתח לנו כזאת פרשה לא פשוטה, לאורך כל כך הרבה זמן, ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר.
מישהו ראה אותו מאז?
אז זהו, שמוכח, אף אחד לא ראה אותו מאז, רואים אותו במצלמות שם במירון, אבל מאז נעלמו עקבותיו.
הוא היה, מנסים... המצלמות רואים אותו במירון, באירוע, בהופעה?
כן, 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 הוא היה שם במירון, עד מוצאי שבת, מוצאי שבת פתאום הוא נעלם.
מה יכול, היו איזה שהן בעיות, עכשיו כאילו זה הזמן לא להתחיל להתחשבן, כי ראיתי כל מיני בני משפחה אומרים, תחזור, אנחנו אוהבים אותך, כל מיני כאלה, היו לו ספקות, הוא היה ילד מבולבל, או שזה ילד רגיל לגמרי.
ממש לא, ילד רגיל לגמרי, למה אנחנו פנינו ואמרנו לו תחזור, כי אם הוא רואה אותנו, אז שידע שאנחנו מחכים לו, כי היו אנשים שאמרו לנו, שאם הוא יכול להיות שהוא מתבייש לחזור, אחרי כל כך הרבה זמן, שכאילו הוא נעלם, שהוא מרגיש לא נעים או משהו כזה. אז אנחנו פונים גם אליו, שאם הוא רואה אותנו ושומע אותנו, שידע שהבית נשאר חם ואוהב ובטוח בשבילו, ואנחנו כאן נשארים ההורים האוהבים והמחבקים.
אבל למה, אבל את אומרת את זה, יש סיבה שאת אומרת את זה? היו איתו איזשהם בעיות?
לא, לא, ממש לא. ילד אהוב וחביב, ילד של בית, ילד שהיה לו תמיד פה את הפינה שלו.
היה איתו, אני מבין, איזה אירוע לפני שנה שהוא נכנס לכפר הפלסטיני וזרקו עליו אבנים או משהו כזה?
נכון. זה היה, הוא נסע באמצע הלילה עם אוטובוס מאורגן לכפר חרס, שזה כפר ערבי, הוא נסע שם לקברי צדיקים של...
באירוע של יהושע בן נון.
יפה. אז הוא נסע לשם, ואז היה שם פתאום הצהל, זרקו שם רימוני אלם.
אבל לא איזה משהו שהוא נכנס פיראטי או משהו כזה?
לא, ממש לא, לא.
זאת אומרת, ילד ממש נורמטיבי, את אומרת.
כן, ילד מתוק, חמוד, חכם, מהמם, כאילו לא ברור איפה, איך קורה דבר כזה פה במדינה, זה משהו ש...
ומה, אז כאילו, אם ככה... אז איפה המשטרה, השבק, לא יודע.
זה
אם...
שאלת השאלות, אנחנו שואלים את אותו דבר. הם טוענים שהם עשו לפי הכללים מה שהם יכלו, מה שהם יכולים. וזה נשמע לכאורה כאילו שהארץ ממשיכה לתפקד כרגיל. ואני אומרת, איך יכול להיות שעד היום אני יכולה לפגוש אנשים והם לא יודעים שהוא נהדר?
לא, זה כבר עניין תקשורתי, אבל השאלה היא באמת אם יש איפה לחפש, אם יש קצה חוט. מה אומרים לך במשטרה? בעיקרון מי שמטפל בדבר כזה זה משטרה.
נכון.
יכולה לבקש עזרה מהשב"כ. אנחנו לא יודעים שהוא נסע שוב לאיזה כפר ערבי פלסטיני.
לא, 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 בן, היא מדברת על אירוע שהוא אירוע המוני בכפר חרס של יהושע בן נון.
לא, לא, בסדר.
לא באיזה אירוע פיראטי.
בוא, אני לא הייתי גם באוטובוס מאוד מאורגן נוסע
לכפר חרס בלילה.
עכשיו, האירוע הזה
ספציפי...
היה אירוע ליהושע בן נון, זה...
אבל הוא היה לאו 53
יום. לא, הוא היה לפני שנה באירוע. אז זה לא, אני חשבתי שזה אירוע פיראטי, לא?
לא, 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 ממש לא.
לא, אז אוקיי, אז בן שאל, מה קורה עם המשטרה?
אז זה הקטע שהמשטרה טוענת שלכאורה היא עושה את הכל והכל, אבל בתחושה שלנו זה מרגיש כאילו זה לא באמת מעניין אותה, כי מציאות שהוא לא נמצא, ואם אנחנו מסתכלים שחס ושלום יש מחבלים או משהו כזה, צ'יק צ'ק תוך שעות ספורות או ימים בודדים, מוצאים אותם, למה? כי זה חשוב, ושמים את כל הפוקוס בכאן. בסדר, נכון, הם יעשו את מה שהם יכולים והכל, השאלה מתי וכמה ואיך ומה יקרה. בימים אלו, וזה אנחנו בתור הורים לילד שאין לנו יום ואין לנו לילה, והמחשבות עצות קדימה בצורה שעלולה להטריף את הדעת, וזה לא פשוט, זה מצב ש...
יש לכם משהו לעשות? משהו שאתם עושים?
אז הכנסנו חוקר פרטי לתמונה בגלל המצב הזה שראינו שאין מספיק מענה במשטרה, וזה עולה און תעפות הדבר הזה, ואנחנו מנסים לעשות חיפושים גם לבד וגם ביחד עם המשטרה וגם לנסות בכל המישורים מה שאפשר לעשות. כרגע בינתיים לא העלינו בחקתנו.
הוא למד מוישי בישיבה?
הוא למד בירושלים, כן.
זאת אומרת, הוא היה תלמיד מן המניין ורגיל.
כן.
ו... לא יודע, זה כאילו... אני לא מצליח...
ואף אחד לא מבין מה הולך פה, זה פשוט תעלומה בסדר גודל שבאמת...
כמה ילדים יש לכם?
אנחנו ילד שני מבין 8 ילדים, וזה פשוט שוק, זה משהו, בכלל זה שוק בכל הציבור, כאילו מי מכיר דבר כזה של נהדר, כאילו זה לא משהו שמצוי פה, ילד כזה צעיר, כאילו בלי שום רקע, זה לא נתפס הדבר הזה. ואני בעצם פונה לקהל, מי ששומע אותנו, מי שרואה את התמונה שלו.
איפה אפשר לראות את התמונה שלו? צריך פשוט לגגל וזהו?
התמונה שלו נמצאת כמעט בכל אתר, בעיתונות.
מוישי קליינרמן.
כן. מי שרוצה את התמונה שלו יכול להתקשר ליחידת הכלבנים לישראל שנמצאת ממש על זה. בטלפון 054-487-6709, אני אתן תיאור קצר למראה שלו, הוא כגובה 1.70 מטר, מבנה גוף צר, שיער חום בעיר, עיניים ירוק דבש, יש לו צלקת ממש בולטת במצח, מעל העין השמאלית, ומי שיכול גם יש לו מידע או מה שיכול לפנות לחפק, שזה הטלפון שלהם זה 02-50-133-93
או לעשות 100, מתקשר 100.
לצערי הרבה התקשרו למאה ואמרו שהם לא מכירים את המקרה וסגרו את המקרה וזה כבר מזמן.
מאה זה חירום, תגידי עוד פעם את המספר הקודם, 02
02-50-133-93 או ליחידת הכלבנים שגם הם בקשר כל הזמן איתנו 054-487-6702 ששם גם אפשר לשלוח וואטסאפ עם תמונה, אם ראו אותו או משהו כזה ולחזור אלינו.
אוקיי, כל הפרטים גם אנחנו נעלה אותם באתר, וגם את התמונה של מוישי קליינרמן, שנעדר כבר 53 יום. גיטה קליינרמן, מה אני אגיד לך, שבעזרת השם ימצאו אותו
טובות.
חי, בריא, שלם.
אמן, תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו. חזרנו.
החיוך שלך מרוח על כל העיר.
זה עליך השיר.
כמו הבטחה גדולה,
הודעה מרגשת של בנט אחרי הביקור בקידה, תקראו.
ויש לך עדת מעריצים.
זה עליך ממש.
שרים איתך במקלה,
אני יוצא מהשיחה הקודמת,
כאילו איך כזה דבר קורה. אגב, יש עשרות כאלה בארץ כל הזמן, אנשים שנעלמים. במקרה של ילד בן 16, תלמיד ישיבה וכאלה, זה עוד יותר מוזר.
נגיד תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו, אילי קונפלד ואיציק אהרון שאחראים על השידור, ראות מתתיהו ארגון, עמיתי דואק ומאור רטה, עורכי הדיגיטל. תודה לכולכם.
מחר עוד יום.
מחר נהיה פה בתשע, כרגיל. יאללה, שיהיה לכם יום טוב.
ביי.
ביי.